אז ככה, אנחנו דיברנו המהלך שראינו פה במאמר הזה שנקרא חינוך קטן, שהוא ההקדמה לשער הייחוד והאמונה. אז הרבה מתחיל בעניין שאלה כללית על הפסוק הזה של חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. מה הסברה, מה הרבותה בזה, מה התועלת הגדולה בעניין הזה של חנוך לנער על פי דרכו, שגם כי יזקין לא יסור ממנה, שאם מדגישים לומר לנו שזה על פי דרכו, דהיינו שזה לא דרך האמת המוחלטת, אלא שזה דרכו, זה דרך הפרטית המיוחדת המסוימת של אותו הנער הזה, אז מה הרבותה שגם כי יזקין לא יסור ממנה? אדרבה, תגדל, תתפתח, תשתנה. מי אמר שאתה צריך כל החיים להישאר ילד? או באותו האופן, באותו המהלך שהיית כשהיית ילד? זו הייתה השאלה. כדי לענות על השאלה הזאת, הוא בעצם יקדים לנו הקדמה ארוכה שמיוסדת על שאלה. הוא שואל על הפסוק שכתוב בסוף פרשת עקב, שכתוב שיש עניין של עבודה בעניין של האהבה. כתוב אשר אנוכי מצווה אתכם היום לעשותה, לאהבה את השם. והוא שואל, איזה עשייה יש באהבה? ואז הוא אמר שיש שתי מדרגות באהבה. יש אהבה כזאת שהיא אומנם אהבה הטבעית, והיא תבועה, מוטבעת בנפש שלנו מצד זה שהיא חלק אלוקה ממעל ממש. אבל היא מוסתרת, מכיוון שיש גוף ונפש הבאמית. וכדי להסיר את אותו אלם והסתר של הגוף ונפש הבאמית, צריך יגיעה גדולה, זיקוך החומר בי מאוד מאוד, תורה ומעשים טובים הרבה. זה לא דבר פשוט, והוא מסכם את העניין שזה דבר ששייך לצדיקים, וזה בכלל לא בתחום של מה שנקרא עבודה, אלא ההפך, זה שייך לתאימה מעניין של השכר. עולמך תראה בחייך, עבודת מתנה אתן את כהונתכם, הוא העריך בזה גם בחלק הראשון של התניא. טוב. אבל ישנו עוד סוג של אהבה. הסוג השני של האהבה הוא סוג כזה שהוא אדרבה. זה מה שרגילים בדרך כלל לקרוא אהבת עולם. אהבת עולם זו אותה אהבה שנובעת מההתבוננות בענייני העולם. דהיינו שאני מתבונן, שהקדוש ברוך הוא, הוא מלך העולם, והוא מחיה את העולם, והוא זן ומפרנס לכל, ומחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית. זה שהקדוש ברוך הוא העולם, זה מעורר בי אהבה עצומה לקדוש ברוך הוא. וזה בא על ידי שני סוגי התבוננות. והרבי בהוספות שלו, בהערות שלו, אומר שזה מה שכתוב בתניא בפרק מ"ד, ובתניא בפרק מ"ו. דיברנו על זה קצת, הערכנו בזה קצת בשיעור. יש עוד איזו תוספת קטנה על ההתבוננות הפרטית שיש בתניא בפרק מ"ו, נדבר עליה אולי בהמשך היום. מכל מקום הוא מסכם את העניין שההתבוננות היא שהאדם מתבונן בגדולתו של הקדוש ברוך הוא, בדברים הנפלאים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, ועל ידי זה, זה מעורר בו אהבת השם עצומה. הוא מתבונן שהקדוש ברוך הוא רוממנו מתכלית השפלות והטומאה, ומשרה את שכינתו עלינו וכו' וכו'. ואז מה יקרה? כמים הפנים אל פנים, כאשר האדם מתבונן באהבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא אלינו, שיורד ממקום כבודו ומתגלה עלינו ומאיר עלינו ואוהב אותנו ונותן לנו את התורה ונותן לנו את עצמו. ענה נפשי כתבית יבית, נותן לנו את עצמו בתורה. זה ההתבוננות הזאת שלנו באהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, תעורר אצלנו כמה עם הפנים לפנים, אהבה עצומה אל הקדוש ברוך הוא. כרגע אנחנו עוסקים בעבודה של אהבה. יש גם עבודה של עירה, וגם היא באה כמובן על ידי התבוננות, ואדרבה, צריך לתרוח ולהתאמץ עוד יותר בעניינים מסוימים. כמטמונים תבקשנה, זה הולך דווקא על העירה ולא על האהבה. ויש לזה גם סיבה, לפי מה שמסביר אדמו"ר הזקן בחלק הראשון של התניא, שההבדל העקרוני בין אהבה ליראה מיוסד על זה שביראה, ככל שהאדם קרוב יותר לדבר שהוא ירא ממנו, הוא ירא יותר. וככל שהוא מתרחק, הוא ירא פחות. אריה זה דבר מאוד מפחיד. מתי? כשהוא מסתובב לך בחצר, או בבית. אבל כשיש עשרות או מאות או אלפים של אריות חופשיים לגמרי, באפריקה, אם אתה לא באפריקה, הם לא מפחידים אותך בכלל. אהבה, הטבע שלה הפוך. ככל שהדבר שאתה אוהב אותו רחוק ממך, אתה משתוקק אליו, אתה מתגעגע אליו, אתה אוהב אותו, השורש של המילה אהבה זה אהבה, דהיינו רצה מאוד. אתה מתאווה ומשתוקק לדבר הזה הרבה יותר ככל שאתה רחוק ממנו. אז אם ככה יוצא שהרבה יותר קל לעורר בעצמנו אהבת השם מאשר יראה. זאת אומרת, יש מעלה ליראה, מעלה לאהבה וחיסרון בעניין הזה ליראה. למה כל כך קל לעורר בעצמנו אהבה? כי אנחנו באמת רחוקים מהשם. ולמה כל כך קשה לעורר בעצמנו יראה? כי מי יעלה בהר השם? כמה קשה להיות קרוב באמת אל הקדוש ברוך הוא? הרי היראה היא תוצאה של אהבה, של קרבת השם. אז לכן צריך יותר קשה, צריך לנקות את עצמך ולתאר את עצמך ולקדש את עצמך, שבאמת תהיה קרוב אל השם. מצד עצמך, מצד מה שהקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, קרוב אל כולם. אבל יראה זה מצד שאני זיקחתי את עצמי עד שאני ארגיש את קרבת השם. זה תחר בי עבודה.
זה כבר לא תלוי רק בהתבוננות.
זה תלוי גם בהתבוננות וגם במעשים, בתיקון המעשים, המחשבות, הדיבורים, ודאי. טוב. והנה, עניין אהבה זו, את האהבה הזאת שאותה צריך לעורר על ידי התבוננות בענייני העולם, אהבה זו רצה משה רבנו עליו השלום ליטה בלב כל ישראל. בפרשה ואתה ישראל וגומר, בפסוק הן להשם אלוקיך השמיים וגומר, רק באבותיך חשק וגומר, ומלתם וגומר, בשביל נפש וגומר, ואהבת וגומר. מהו בכל ההתבוננות הזאת? התבוננות כזאת, אם תשימו לב לפסוקים האלה, שהנור הזה כן ככה מקצר אותם, אומר באבותיך חשק, להשם אלוקיך השמיים ושמי השמיים. מה זה אומר? זה אומר כמה שהשם גדול, וכמה שהשם אוהב אותנו, ואיך הוא קרב אותנו אליו, בשבעים נפש, ואז מה המסקנה? ואהבת את השם. ולכן סיים דבריו על אותה אהבה הזאת שנובעת מההתבוננות באהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו, הוא סיים, אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה, למה? כי אם אנחנו מדברים על סוג כזה של אהבה, שהיא אהבה עשויה בלב על ידי הבינה והדעת בדברים המעוררים את האהבה, ועל זה ציווה כבר תחילה, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, כדי שעל ידי זה תבוא לאהבה את השם, כדי איתה בספרי על פסוק זה. והנה, ועכשיו הוא חוזר ומסגם, הוא חוזר לשאלה איך שייך עניין של עשייה באהבה, והנה על האהבה זו השנית שייך לשון מצווה וציווי, כי את השאלה הזאת של שהוא שאל קודם על העניין של עשייה, איך שייך להגיד עשייה על העניין של האהבה, את אותה שאלה אפשר לשאול גם על העניין של הציווי לאהבה, איך אפשר לצוות אותנו לאהבה את השם, איך אפשר לצוות על רגש שבלב, ובאמת התשובה היא שלא מצווים אותנו על הרגש, מצווים אותנו על ההתבוננות שטבעה להוליד ולהביא אותנו אל אותו הרגש הזה הרצוי שנקרא אהבת השם. והנה על אהבה זו השנית שייך לשון מצווה וציווי, דהיינו מה הציווי? לשום ליבו ודעתו בדברים המעוררים את האהבה. אבל באהבה הראשונה שהיא שלהבת העולם מעליה לא שייך לשון ציווי ומצווה כלל. ולא עוד אלא שהיא מתן שכרן של צדיקים לטעום מעין עולם הבא בעולם הזה. שעליה נאמר עבודת מתנה אתן את כהונתכם כמו שהתבהר במקומה, וזה גם כן הוא הסביר בחלק הראשון של התניא, וזה אחד המקומות שמהם אנחנו רואים הוכחה למה שאנחנו כבר הקדמנו, שהחלק הזה בעצם נכתב כחלק ראשון, אבל בהדפסה של התניא החליט אדמור הזקן להדפיס אותו בתור החלק השני. אז הוא אומר יתבהר בלשון עתיד, אבל זה בעצם כבר התבהר בחלק הראשון. אך הנה ידוע ליהודים, ועכשיו הוא... כן, כן, כל חלק הולך עם ההקדמה שלו. אז עכשיו בעצם אם אנחנו זוכרים, הייתה לנו שאלה, נכון? הייתה לנו שאלה, למה חנוך לנער על פי דרכו, מה התועלת בזה שגם כי יזקין לא יסור ממנה, שאתה מחנך אותו על פי דרכו ושזה לא דרך האמת המוחלטת? מה התועלת בזה? מי אמר שזה טוב? אדרבה, שיזוז, שיסור ממנה ושיתקדם ושילך ממעלה מעלה. למה אתה קושר אותו לכל החיים? גם שהוא יזקין, הוא עדיין קשור לו. זה היה אבא אמינה של השאלה. וכמובן שהאבא אמינה הזה מוכיח שלא הבנו נכון את הפשט. שכשכתוב חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה, לא הכוונה שהוא לא ישתנה והוא ידרוך במקום כל הזמן. ודאי שלא. אבל צריך להסביר למה התכוונו. מסביר אדמור הזקן חידוש נפלא ביותר, שקשור להבנה מאוד מאוד יסודית של המהלך בעבודת השם של יהודי, וממנו גם יהיה תירוץ על השאלה. הוא אומר כך, הכינה ידוע ליהודים טעם הדקרה, מה היא דכתיב כי שבע ייפול צדיק וקם? למה באמת כתוב כי שבע ייפול צדיק וקם? אנחנו, ומה הבעיה עם זה? לכאורה תגיד, בסדר גמור, הצדיק, אפילו שאיך אומרים, שמים לו רגל, אפילו שיש יצר הרע, והוא נכשל, והוא נופל, בכל זאת הוא קם. אז אי אפשר להגיד כך. כי זה לא צדיק, בדיוק, זה השאלה, יופי, אז זה השאלה. כיוון שהבנו שאנחנו כבר יודעים שצדיק זה מי שכבר אין לו יצר הרע, שיפיל אותו, שיכשיל אותו, אז מה זה שבע ייפול צדיק וקם? ומזה אנחנו מגיעים עוד פעם להבנה יותר מעמיקה בעניין הזה. עבודת השם של יהודי, וזה מה שהוא ממשיך במשפט הרע, הוא בפרט, הוא אומר, שהאדם נקרא מהלך ולא עומד. הליכה מטבעה. אז ככה, יש הליכה שהיא הליכה בסדר והדרגה. היום אני כאן, מחר אני שם, מחתיים אני עוד יותר רחוק הולך, עקב בצד אגודל, כל הזמן אני עולה. יש גם חלוקה, אפשר לקרוא לזה, של ההתקדמות שלנו בעבודת השם. יש התקדמות הדרגתית, אבל יש גם שלבים, מקטעים כאלה בעבודה. כמו למשל אנחנו יודעים, אפילו אחרי הסתלקות של אדם מהעולם, העניין הזה של יורצייט, אז ביום השנה להסתלקותו הוא עולה בלי שום פרופורציה, אפילו שהוא עלה כל הזמן גם כן, ילכו מחיל אל חיל, אבל ביום השנה הוא עולה בעלייה עצומה. מי שמכיר קצת בספרים של פנימיות התורה, אז הוא יודע שבשבתות יש עלייה כזאת, בראש חודש יש עלייה מיוחדת, בימים טובים יש עלייה מיוחדת. אז ישנן תקופות של הליכה, וישנן תקופות שבהן האדם צריך לעבור לסוג אחר של עבודה, למדרגות אחרות לגמרי. במעבר בין סדר אחד לסדר שני, כן, אפשר לראות את זה במשל מאוד פשוט, ילד נכנס לחיידר. אז הוא עולה, כיתה אחרי כיתה. כל שנה הוא נהיה יותר גדול. הוא מגיע, נגיד, לכיתה אחת, ואז הוא הכי גדול. ואז מה קורה בשנה הבאה? הוא נהיה הכי קטן. כי הוא הגיע לישיבה, וממה שהוא היה הכי גדול בחיידר, הוא נהיה הכי קטן בישיבה, כי הוא עכשיו רק בשיעור א'. אז מה, הוא באמת ירד? חס ושלום, הוא עלה. רק הוא הגיע לסדר אחר של עבודה, ששם הוא מתחיל מההתחלה. ההרגשה הזאת שלו להיות עכשיו בכיתה א', לעומת מה שהוא היה קודם בכיתה ח', זה סוג של נפילה. אבל זה נפילה רק אצלו. זה לא באמת שהוא נהיה בכיתה א' לגבי הילדים שבחיידר. לגבי הילדים שבחיידר הוא כבר ישיב בבוקר. הוא כבר אחר. בהרגשה שלו, שקודם הוא היה הכי גדול ועכשיו הוא הכי קטן, בהרגשה שלו יש פה נפילה. אז היה פה סדר של 8 שנים, נפילה, לא נפילה במהות, בהרגשה, בצורה החיצונית, בעוד אפשר להסביר את זה בעוד כל מיני אופנים. אבל ברור לנו גם על מה מדובר. גם בעבודת השם זה כך. וכשאומרים שבע יפול צדיק וקם, זה לא נפילה ביחס לשאר בני אדם, כמו הנפילות של אלה שעדיין יש להם יצר הרע. זה נפילה ביחס למדרגה שהוא היה בקודם, שהוא היה קודם באיזשהו שלב שאפשר היה להגדיר אותו כסי, ועכשיו הוא בשלב של התחלה. וזה אגב אחד ההסברים שיש לגבי מקום קבורתו של משה רבנו עליו השלום. שכתוב שלא ידע איש מקום קבורתו. איך לא ידע איש מקום קבורתו? עליונים נדמה להם למטה, ותחתונים נדמה להם למעלה. מדוע? מכיוון שאומרים לנו חז"ל שבפטירתו, בהסתלקותו של משה רבנו, השיג את שער הנון, לכן הוא נקבר בהר נבו, נון בו. הוא נקבר בהר נבו, הוא השיג את שער הנון בהסתלקותו. יש כמה שיטות לגבי העניין של מניין שמיטין ויובלות, יובלות בעיקר. יש שיטה שהיא אומנם לא להלכה, אבל היא שיטה שיש יש שיטה כזאת בחז"ל, ששנת היובל עולה לכאן ולכאן. יש שיטה, זה ככה ההלכה, סליחה. ההלכה היא ששנת היובל עולה לכאן ולכאן. אבל יש גם שיטה ששנת היובל היא שנה בפני עצמה. איך ההלכה? לא זוכר. השני. 50 שנה. ואחרי זה זה האחד. אבל יש גם שיטה, שהיא לא נפסקה להלכה, ששנת היובל עולה לכאן ולכאן. שאותה השנה שהיא השנה היובל, החמישים, היא גם השנה האלף של המחזור הבא, של היובל הבא. כך אומר המגיד ממזריץ' לגבי ולא ידע איש מקום קבורתו, הוא מתרץ את זה כך, שכשהגיע משה רבנו בהסתלקותו לשער הנון, השער הנון הזה הוא שער האלף של היובל הבא, כי הרי הלכו מחיל אל חיל, וגבוה מעל גבוה שומר, אין סוף לעליות. אז זה הנפילה, כי עליונים, שזה המחזור הבא, היובל הבא, נדמה להם למטה, כי הוא רק באלף. ועליונים, התחתונים, נדמה להם למעלה. אז זה הפירוש שלא ידע איש מקום קבורתו, זה מין מקום כזה ביניים, שזה בדיוק ההגדרה של נפילה אצל צדיק. מה קורה לצדיק בשלב הזה? מה מחזיק אותו? הרי הוא במצב, אמנם בהרגשה שלו, אבל זה סוג של נפילה ביחס לעבודה שהוא עבד כל ה-50 דרגות שהוא היה קודם. עכשיו הוא כאילו במצב של נפילה. זה רק כאילו. אבל הוא מרגיש את זה חזק מאוד כנפילה. מה מחזיק אותו עכשיו? העבודה של אותה אהבה שחינכו אותו עליה כשהוא היה נער. זה הפירוש גם כי יזקין לא יסור ממנה. וזה התועלת. לא הפירוש שלעולם ועד הוא יישאר במדרגה של הנער הזה, של חנוך לנער על פי דרכו. אבל כיוון שאנחנו מהלכים, וכיוון שמטבע הדברים כל עלייה יש בסוג של נפילה ביחס למדרגה הקודמת שלו, מה מחזיק אותו בשלב ביניים הזה? אותה האהבה הזאת שהתייסדה אצלו על פי טעם ודעת, על פי עבודה, כמו שדיברנו קודם, הסוג השני של האהבה, שזה האהבה שהיא עשויה, האהבה הזו היא זו שמחזיקה אותו באותו שלב ביניים. וזה מה שהוא אומר.
זה
הפסוק
על
הצדיקים
זה מדובר? גם כי הזכירו
בגלל צדיקים או אנשים ברכה? אתה שואל טוב. אבל כיוון שמשביעים את כולנו, תהי צדיק, וכיוון שכשאתה מחנך את הילדים שלך, אתה מצפה שכולם יהיו צדיקים, זה בבחירתם, אבל אתה מצפה שכולם יהיו צדיקים. אז אתה מחנך אותם באופן הזה, שגם כי יזקין לא יסור ממנה הפירוש, שכשהוא יגיע לשלב הזה של שבע יפול צדיק וקם, הוא מגיע לשנה השביעית, נגמר, הוא נופל, למה? כי מתחיל השמונה זה כבר שלא בערך למה שהיה קודם. בשלב הזה מה יחזיק אותו? זה מה שהוא אומר. עכשיו נראה את זה בפנים. אך הנה ידוע ליהודים טעם הדקרה, מה ידכתיב? כי שבע יפול צדיק וקם, בפרט שהאדם נקרא מהלך ולא עומד, וצריך להילך ממדרגה למדרגה ולא לעמוד במדרגה אחת לעולם, ובין מדרגה למדרגה, הטרם שיגיע למדרגה עליונה ממנה, הוא בבחינת נפילה ממדרגתו הראשונה. אך כי פה לא יוטל כתיב, גם מה שנראה לנו שזה נפילה, זה לא נפילה במהות. ואינה נקראת נפילה אלא לגבי מדרגתו הראשונה, ולא לגבי שאר כל אדם, חס ושלום. שאף על פי כן, אפילו שהוא מרגיש את עצמו כרגע במצב של נפילה, הוא למעלה מכל האדם בעבודתו, כי נשאר בבחינת רשימו ממדרגתו הראשונה. אבל עיקר מה שמחזיק אותו, הרשימו זה דבר אחד, אבל עיקר מה שמחזיק אותו באותו שלב של נפילה, עיקרה מהאהבה שנתחנך והורגל בה מנעוריו, בטרם שהגיע למדרגת צדיק. וזה שכתוב גם כי יזקין, גם כשהוא מגיע לשלב הזה של זקנה, דיינו שהוא השיג איזשהו סוג של מדרגה, ועכשיו הוא צריך לעלות לסדר חדש של עבודה, לא יסור ממנה, זה מה שיחזיק אותו באותו השלב. אז הוא תרץ את השאלה שהוא שאל, ועכשיו הוא בא להסביר לנו במה, מה זה קשור כל העניינים האלה של אהבת השם, בפרט האהבה השנייה, שהיא אהבה שעליה אנחנו צריכים להתחנך, אנחנו פה כולנו קטנים שצריכים להתחנך לאהוב את השם, מה זה קשור לתוכן של החלק הזה בתניה שנקרא שער הייחוד והאמונה? והנה ראשית הדברים המעוררים האהבה והיראה ויסודן, זה כמו שהוא אומר מעורר ויסודן, זה כמו שהוא אמר קודם, יסוד ושורש. יש שורש, זה מה שמביא את הדבר, זה המעורר. ויסוד זה גם עכשיו כשהבניין עומד, יש את היסודות, רק הם נסתרים. ראשית הדברים המעוררים אהבה ויראה ויסודן, היא האמונה הטהורה ונאמנה בייחודו ואחדותו יתברך ויתעלה. זאת אומרת, הנושא הזה של האמונה באחדותו של הקדוש ברוך הוא. ויש פה גם, כשהוא מדבר על ייחודו ואחדותו, אז יש אמונה טהורה ונאמנה, ויש כמובן גם, יש כמובן גם את העניין של ההתבוננות וההבנה, זה לא רק עניין של אמונה. ובאמת יש הסבר בזה בחסידות, שיש קשר בין אמונה לבין ידיעה. שלכאורה זה שני דברים שונים. אני, במה שאני צריך להאמין, זה לא במה שאני יודע. מה שאני יודע זה דבר אחד, ומעבר לידיעה נמצאת האמונה. אני לא צריך להאמין בדבר שאני יודע. אז מה הקשר בכל זאת בין האמונה והידיעה? ובפרט שאנחנו רואים שבאמוני המצוות מזכירים אותם לפעמים וכורכים אותם ביחד, לפעמים מחלקים אותם לשלבים ולפעמים כורכים אותם ביחד, לידע ולהאמין, אלא שההסבר הוא שהידיעה והאמונה משלימות אחת את השנייה. ואם נגיד את זה אחרת, הידיעה היא זו שבונה ומרוממת את האמונה. יש ביטוי מאוד חזק בשיחות של הרבי הקודם בליקוטי דיבורים, הוא מדבר שם על מושג שנקרא אמונה טהורה. הוא מזכיר את זה גם כאן, אמונה טהורה. מה זה אמונה טהורה? טהור הפירוש בלי סיגים, בלי פסולת, בלי דברים שלא שייכים לעניין. טהור זה רק הוא, נטו. מה זו אמונה נטו? אתה אומר בלי שכל. אמרנו ששכל ואמונה זה שני דברים שונים. אז הפירוש ככה, שכשאנחנו, אנחנו כולנו יש לנו אמונה, איך אומרים, קוראים לזה built in, זה מובנה אצלנו האמונה. יהודים הם מאמינים בני מאמינים.
ירושה
מאבותינו. הוא אומר את ירושה מאבותינו, מאמינים בני מאמינים. ירושה מאבותינו אומרים גם על המידות, אהבה ויראה זה גם כן ירושה מאבותינו. אבל יש סוג כזה של אמונה שזה חלק מהמבנה הנפשי שלנו. אבל האמונה הזאת היא מאוד קטנה והיא מאוד חלשה, והיא לא ממש מסוגלת להביא אותנו, הרי אמונה יש לה מטרה, מעבר לזה שאמונה זה מצווה, כמו שראינו קודם על האהבה, שמעבר לזה שהאהבה זו מצווה, היא זו שנותנת את המוטיבציה, את הכוח המניע שלנו לעשות מצוות עשה. כמו שהיראה זו מצווה בפני עצמה, ויחד עם זה, בלי יראה, אין שום מצוות לא תעשה. אז הכוח המניע לעשה זה אהבה, והכוח המניע ללא תעשה זה יראה, למרות שאהבה ויראה זה מצוות בפני עצמן. אותו דבר, יש מצווה באמונה, מצווה להאמין, ויחד עם זה יש גם את הדברים שתלויים באמונה. לקיים מצוות באופן של למעלה מטעם ודעת, לקיים מצוות במסירות נפש, לקיים מצוות גם כשזה לכאורה נגד האינטרס שלי. זה קל מאוד ואהבת את השם כי הוא חייך. אבל כשאתה מגיע לאפילו נוטל את נפשך, מאיפה אתה לוקח את הכוח? שם הכוח בא מהאמונה. ואת האמונה הזאת צריך לבנות. אז ברוך השם שיש לנו רואי ישראל, רואי האמונה, ראי המאמנה זה משה רבנו, ויש כמשה בכל דור, שהוא רואי האמונה, שאתה מוסר לו את האמונה שלך כמו שאתה מוסר תלה רך לרואה, והוא לוקח אותו למראה ושומר עליו מהזאבים והעריות, והוא מחזיר לך אותו אחרי תקופה כשהוא שמן וראוי למאכל, ראוי לכל דבר. לקחת, נתת לו כזה תלה קטן והוא מחזיר לך כבש בריא. אז כשאתה מוסר את עצמך אל הצדיק, הוא רואה האמונה, הוא מפרנס את האמונה שלך. ואז האמונה שלך נעשית אמונה גדולה וחזקה. איך הוא מפרנס את האמונה שלך? במה הוא מאכיל את האמונה שלך? הוא מאכיל אותה בשכל. כי ככל שאנחנו יותר מבינים, האמונה שלנו נבנית יותר טוב. זה לכאורה נראה פרדוקס. אמרנו שהאמונה וידיעה זה שני דברים שונים. אבל צריך להבין, כאשר אנחנו נולדים, מתחילים לחשוב, אנחנו מאמיסים את הכל על העגלה הזאת שנקראת אמונה. אנחנו יהודים מאמינים. במה אתה מאמין? תשאל ברחוב יהודי, אתה יהודי מאמין? ודאי, מאמינים בני מאמינים. במה אתה מאמין? הוא מאמין שיש אלוקים, והוא מאמין שהאלוקים אחד בורא את העולם, והוא מאמין שהתורה היא אמת. צריך להאמין בזה? לא צריך להאמין בזה. לא שזה לא נכון. צריך לדעת את זה. זה צריך להתברר אצלך בשכל. מה שצריך להאמין זה מה שאי אפשר להשיג בשכל. איך אני יכול להגיע למה שצריך להאמין כאשר האמונה שלי עמוסה בכל מיני דברים שהיא לא צריכה לסחוב? הפעולה של הידיעה, הדעת פועלת לשני הכיוונים, וזה דבר מאוד מעניין. דעת, ההגדרה של דעת בסדר ההשתלשלות, יותר נכון בכוחות הנפש, זה אותו דבר. הדעת פועלת כלפי מטה. כמו שכתוב בזוהר שהדעת זה המפתח הדקל לשית, המפתח שפותח את ההתגלות של כל המידות. דרך הדעת מתעוררות ונפתחות ונולדות כל השש מידות. אבל הדעת יש לה פעולה כלפי מעלה גם כן. הדעת מרוממת את האמונה. איך היא מרוממת את האמונה? על ידי שהיא לוקחת ממנה את כל אותם הדברים שאפשר להשיג אותם בשכל. ובזה שהצדיק רואה האמונה, הוא מזין אותנו בידיעת אלוקות, בזה הוא משחרר את האמונה שלנו להתחבר באלוקות במדרגות של למעלה מטעם ודעת. ובזה הוא נותן לנו את הכוח למסירות נפש. זה נכון. אבל כמו שכל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא, הוא ברא לעשות, זה לא אידיאל להישאר יהודי פשוט במובן הזה של מי שלא למד. האידיאל הוא, לדעת התינוק אני מתפלל אחרי שלמדתי. כי אחרת מה אמרת? אז לא נלמד. ודאי שלא זו הכוונה. אין אידיאל להיות יהודי פשוט שלא למד. יש לך מצווה ללמוד, ויש לך מצווה לדעת. ויש לך מצווה להאמין, במה אתה מקיים? כמו שדיברנו קודם על אהבה. איך אתה מקיים את המצווה לאהבה? איך אתה מקיים את המצווה של היראה? איך אתה מקיים את כל המצוות שהן בגדר של מה שנקרא חובות הלבבות? אתה מקיים את המצוות האלה על ידי התבוננות. איך אתה מקיים את המצווה להאמין? תגיד לי בהתבוננות, מה הקשר בין אמונה להתבוננות? אמונה היא למעלה מהשכל. עדיין אתה מקיים את המצווה הזאת על ידי התבוננות. כי כשאתה מתבונן בידיעת אלוקות ואתה משחרר את האמונה שלך ממה שהיא צריכה לסחוב את כל אותם דברים שאפשר לדעת אותם, בזה האמונה שלך משתחררת להאמין באמת. והאמונה שאפשר להגיע אליה על ידי שבונים אותה על ידי הדעת, היא שלא בערך לאמונה הטבעית שקיימת אצל כל יהודי.
מה מפריע בעצם לאמונה לתפוס את הכל? אפשר אם מישהו מאמין שככה וככה, אני אגיד לך כן, וגם בזה אתה מאמין, כן. מה מפריע לו להאמין בהכל בעצם? הוא לא צריך להשקיע את הדעת בשום דבר לכאורה.
אז אין הכי נמי. אין הכי נמי. הוא יכול להאמין בהכל. והוא יהודי כשר. אבל עוד פעם, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא, שברא השם אלוקים לעשות, העשייה היא להביא את, לא להסתפק בשלמות כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את זה שלם, אלא להביא את זה לתיקון, כמו ששאלה אותה מטרונה, אם אלוקיכם לא אוהב את האורלה, אז למה הוא ברא הרילים? שיוולדו מולים. אם הוא רצה שיאכלו טורמוסין, זו התשובה שהוא ענה לה, אז למה הוא ברא אותם מרים? לא, הוא ברא אותם מרים, וצריך לשלוק אותם 7 פעמים, או כמה שצריך, עד שהם לא יהיו מרים יותר. הוא ברא את העורלה כדי לזכות אותנו במצווה הזאת, להיות נימולים. וככה גם בעניין הזה של אמונה, הוא ברא אותנו עם האמונה שיכולה לסחוב את הכל. אבל האמונה הזאת, עם כל הכבוד, לא תביא אותנו אל היעד. למה לא? כי אנחנו יודעים שיכול להיות...
מה זה היעד?
היעד הוא להיות יהודי שעובד את השם, גם היעד הוא כזה שהדעת תשפיע גם כלפי מטה וגם כלפי מעלה. שהדעת תשפיע כלפי מטה, עדיין הוא תעורר את המידות, ואנחנו יודעים שהאמונה לבד בלי מידות לא טוב, כי יכול להיות גן ועקום אכתרת שיהיה רחמון עיקריה, הוא פוסה חור בקיר לגנוב, והוא מתפלל שלא יתפסו אותו, שהוא יצליח בגניבה. שזה זה, זה, זה נראה לנו פרדוקס, אבל זה לא. הוא באמת יהודי מאמין, כי אחרת הוא לא היה מבזבז את הזמן היקר, כי עכשיו אם יתפסו אותו עומד ליד הפרצה, אז הוא הפסיד את הכל. למה הוא מבזבז במרכאות את הזמן היקר הזה, עד שתגיע המשטרה, הוא מבזבז את הזמן הזה לתפילות? כי הוא באמת מאמין. הוא באמת מאמין ביכולת ריבונו של עולם להושיעו. למה זה לא משפיע עליו שלא יגנוב? כי הוא העמיס את הכל על האמונה. כמו כהרבה כאלה שאומרים לך, אני מאמין בלב. צריך להוציא את זה גם מהלב, צריך להמשיך מהלב לליבה פליג לכל שייפים. צריך להמשיך את הלב לכל האיברים. אז זה הסיכום של העניין, שכדי שבאמת נוכל לאהוב ולהתיירא מהקדוש ברוך הוא כמו שצריך, כמו גם שנוכל להאמין בקדוש ברוך הוא כמו שצריך, העבודה שלנו היא עבודה בשכל, לדעת את הקדוש ברוך הוא. על ידי הידיעה הזאת אנחנו משפיעים גם על האמונה שהיא עולה במדרגות, וגם על המידות שלנו שנולדות ונפתחות ומתעוררות. אולי בקיצור מאוד נמרץ, הזכרנו פה, הוא הזכיר, לפחות בהערות של הרבי, את פרק ממוו, את ההתבוננות שבפרק ממוו, שבעצם הוא רומז עליה גם כאן, שכאשר האדם מתבונן, והוא נותן שם משל, בפרק ממוו, הוא נותן משל על אותו עני ואביון שגר באשפה, והמלך המרומם לוקח אותו לחדריו, ומרפא אותו, ומאכיל אותו, ומקרב אותו, שאפילו עם הלב של אותו אחד כבר נהיה קשה כמו אבן מרוב הצרות שעברו עליו, אז כשהוא התבונן בטובות שעשה איתו המלך, אז הוא ימס ליבו מרוב אהבה. ישנו הרי הפתגם הידוע של הרבי מהר"א, הרבי רש"ב, שאסור להגיד פלפולים בתניא. למה אסור להגיד פלפולים בתניא? כי תניא זה תורה שבכתב, ותניא זה דבר כל כך נעלה, שככל שתפלפל בזה יותר, יותר תתרחק מהכוונה של המחבר. צריך ללמוד תניא בתמימות. אבל בעניינים שקשורים להתעוררות בעבודת השם, אז בזה דווקא כן צריך, שאפילו אם זה לא בדיוק משהו התכוון, אבל התוצאה שתתעורר באהבת השם, בהתלהבות, זה כן הייתה הכוונה שלו, אז זה כן בסדר. אז אם ניקח את המהלך הזה שהוא אומר שם בפרק ממוו, שאותו ההומלס הזה, שהמלך הופך אותו לבן בית, וכמה שהוא אוהב את המלך, אם ניקח את זה עוד שלב אחד קדימה, ונחשוב שאחרי כמה חודשים שהוא גדל בבית המלך, המלך יגיד לו, לא מספיק לי כל הטובות שעשיתי לך, ואני רוצה להיות קשור איתך בקשר נצחי, ואני מבקש ממך שתתחתן עם הבת שלי. אז הוא יכול להגיד, ודאי אדוני המלך, אני הרי זוכר מאיפה באתי. אני לא יכול להמרות את פיו של המלך, כי המלך יכול ודאי לזרוק אותי חזרה למקום שממנו באתי. אז ודאי שהבת של המלך יותר טובה מהמזבלה. סליחה על הביטוי. אז נכון שהוא מציית לדבר המלך, אבל זה לא נשמע הכי טוב. גם אם הוא יגיד למלך, ודאי אדוני המלך, אני שמח לעשות את מה שהמלך מצווה עליי, ובפרט שכבר הסתובבתי בארמון וראיתי את האוצרות, ואני יודע שהבת היא בת יחידה, והמלך כבר לא צעיר, אז יש פה, ודאי שאני אתחתן עם הבת של המלך. אז גם כן הלהיטות הזאת היא לא ממש במקומה, והיא לא ממש... ואם אנחנו נחשוב לרגע, אז זה בדיוק אותו עניין כשמספרים ליהודי שאשר קידשנו במצוותיו, שהקדוש ברוך הוא רוצה להתחבר איתנו בחיבור נצחי, ונותן לנו תורה ומצוות, ואנחנו נסכים לקיים את זה כדי שלא יזרוק אותנו חזרה לזבל, או נסכים לקיים את זה כדי שיהיה לנו שולחן יותר נוצץ ויותר מפואר ויותר עמוס בגן עדן, שני הצדדים האלה לא נשמעים טוב בכלל. והדרך הנכונה זה שאותו ההומלס לשעבר, כשהמלך אומר לו כזה דבר, הוא מתעלף מרוב שמחה. איתי המלך רוצה להתחתן. המלך רוצה להיות מחובר איתי, איזה שמחה. וזה השמחה שיהודי צריך לשמוח בעשיית המצוות. חיים לחיים. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המושיח לעילום ועד.